רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה.
עושים תוכנה.
אהלן עמית, מה המצב?
טוב, מעולה, איך אתה?
מה קורה? בסדר, אני לאחרונה, יש לי כל מיני חלומות.
וואלה?
על בוטים.
וואלה.
קרה לך?
כן, תשמע, אני חי בוטים. כן? חולם על בוטים, הכל.
בוטים בעצמם חולמים, אתה חושב?
נראה לי שעדיין לא, יכול להיות שנדבר על זה קצת היום.
את מי הבאנו היום אולי כדי שיפתור לנו את הבעיות האלה?
טוב, אז הבאנו אורח מיוחד, אמיר שבט. ונספר קצת עליו. אז אמיר בעצם התחיל בכמה סטארט-אפים, אחרי זה במייקרוסופט ובגוגל, ואולי חלקכם מכירים את הגוגל קמפוס, הוא היה מהמקימים של הגוגל קמפוס. יותר מאוחר הוא עבר לארצות הברית, והצטרף לסלאק. מי שמכיר סלאק, הרבה אנשים בטח עובדים פה עם סלאק, זה פלטפורמה לקומיוניקיישן בתוך הארגון, בעיקר דרך צ'אט. והיום הוא VP בטוויץ', טוויץ' פלטפורמה שכל גיימר כנראה מכיר, אנשים משדרים את עצמם משחקים, אני עצמי גיימר אז אני מאוד מתרגש וכיף לנו שהוא כאן, אז היי אמיר.
אהלן, תודה רבה.
אהלן, מה קורה?
מצוין, שמח מאוד להיות פה.
ראית את הפרק של סאוט פארק שמדברים על הקלטת משחקים, שקארטמן נהיה פתאום כוכב בזה?
לא, אני חייב לראות.
אז מסתבר, יש פרק כזה, אני חושב שראיתי אותו, הוא די מצחיק. לא יודע אם מדברים שם על טוויץ', אם זה היה קיים אז, אבל זה ממש צוחקים על כל הקטע הזה בקטע מאוד חזק.
מצוין, אני אשלח את זה לצלם שלי.
מומלץ, כן. אז טוב, אז קודם כל שלום לכם מאזינים, מה קורה? מי שלא נכנס עדיין לקבוצת עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות בפייסבוק, אתם מוזמנים, אפליקציה, ספוטיפיי, איפה שאתם לא רוצים. אם אתם לא מוצאים אותנו, פשוט תגידו ונעזור לכם למצוא. היום עשינו פרק מעניין, שהוא יהיה פרק על בוטים. המטרה שלנו בפרק הזה, שאתם תקשיבו, לא סתם הבאנו מישהו שבאמת היה בכיר בסלאק וממש מימי ההקמה של סלאק. אנחנו נלמד אתכם איך לבנות בוטים בסלאק. כמעט כל מתכנת היום יודע מה זה סלאק, עובד עם זה בחברה שלו, אפילו אם הם רק 3 אנשים, אולי 2 אנשים, במיוחד 10. ויש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות שם מעבר ללדבר ולפתוח צ'אנלים, ליצור בוטים שמוצאים לך מה המסעדה הכי טובה, ליצור בוטים שפותחים לך ריפוזיטוריז, עושים קומיטים, עושים לך טסטים לאתר, מה שאתם לא רוצים, אנחנו נספר לכם. ובשביל זה הבאנו פה את אמיר, וגם יש לנו את עמית, שמי שלא הבין עד עכשיו מהפרקים, הוא מאוד חזק בבוטים. הסטארט-אפ שלו גוסטר, שבתחום התיירות, ממש הוא בנה שם בוט מאוד חכם, שגם נגיע לאיך בונים בוט חכם בפרקים אחרים, תהיו סבלניים, אבל יש לעמית פה גם המון מה להגיד. אז אני חושב שאפשר רגע להתחיל. אני אתחיל באיזה שאלה של אליך אמיר.
כן.
מה זה בכלל בוטים? שאלה תמים כזאת.
אז בוט זה ממשק משתמש. זה משהו שמאוד חשוב לחשוב עליו. עד היום אנשים יצרו תוכנה וחשפו אותה על ידי שימוש במובייל ושימוש בווב ושימוש בדסטופ. בעצם היו כל מיני ממשקי משתמש שבהם יכולת לחשוף את התוכנה שלך, את השירות שלך. ובוט הוא ממשק משתמש חדש שחי בתוך צ'אט. בעצם זה הדרך שבה אתה מתקשר עם התוכנה, עם השירות, הוא דרך תקשורת או מילולית או בטקסט. וזה ממשק משתמש, זה מאוד מרגש, כי ברגע שיש ממשק משתמש, אתה יכול לייצר הרבה מאוד הזדמנויות חדשות. שסיילספורס עשו לאורקל בית ספר, בגלל שהם האמינו שבממשק משתמש החדש הוובי, ויצרו CRM מעל ווב, כל העולם אמר, איך יכול להיות? מי ירצה לעשות CRM מעל ווב? ופתאום נוצר שוק חדש בגלל שלקחו ממשק משתמש ולקחו והפכו משהו להרבה יותר נוח. אז צ'אט וצ'אטבוטס בעצם נותנים את ההזדמנות למפתחים לייצר ממשק משתמש חדש שהוא הרבה יותר מעניין וטוב לשירות שלהם.
מעולה, ורצינו לדבר גם מה זה לא בוטים, כי הרבה אנשים היום עושים משהו ואומרים כן אני עושה בוט, או כן דיברתי עם בוט. בוא נסביר שנייה מה זה לא בוטים לאנשים.
אז אמרנו, אם בוט זה ממשק משתמש, זה בעצם אני לוקח את התוכנה שלי ואני חושף אותה למשתמשים בצורה של צ'אט. אם זה דרך מסנג'ר או דרך סלאק או דרך אלקסה, מה זה לא בוט? בוט זה, יש אנשים שחושבים שבוט זה דבר שהוא תמיד עם אינטליגנציה. זה כאילו תוכנה שמנסה לחכות בני אדם, וזה לא נכון. הרבה מאוד מהבוטים הם בוטים מאוד מאוד פונקציונליים ולא שיחתיים. עוד דבר שמאוד חשוב לדעת זה שבוט הוא לא פתרון בפני עצמו. זאת אומרת, קודם כל צריך שהתוכנה שלך תהיה טובה, ואז הבוט יהיה טוב.
מה זה אומר? אתה יכול לחדד לי את זה רגע?
אני מכיר, היו כמה סטארט-אפים שאני דיברתי איתם, והם אמרו, אנחנו עושים בוט בתחום הטראבל, או בתחום הסקיוריטי, או בתחום כל מיני תחומים. ובעצם זה כמו להגיד, אנחנו עושים אתר בתחום הסקיוריטי. אתה מבין? זה כאילו הרעיון הוא, מה שחשוב זה השירות שאתה נותן, הוא החשוב. הבוט זה רק דרך לחשוף את השירות. אז הבוט הוא לא האנד גיים, הבוט הוא בעצם דרך אחת מיני רבים לחשוף את השירות
שלנו. כן, הוא כאילו פלטפורמה, כמו שאתה מחליט על מובייל או אתר, אז בוט זה עוד דרך.
כן, בדיוק, אני אוהב להציג את זה, כי בוט זה בעצם פרונט-אנד, זה פרונט-אנד שונה, יש לכם את הבק-אנד שלכם עם כל הידע ומה שזה אמור, הערך שזה אמור להביא, ובעצם אתם מתקשרים דרך צ'אט. מה שנחמד לחלק מהאנשים זה שאין כל כך את האלמנטים הגרפיים, יש אלמנטים אחרים שזה איך לנהל שיחה בצורה מוצלחת, וזה מאוד מורכב, אבל זה משהו אחר.
נכון, ועוד דבר שחשוב לדעת עליו, הוא שכמו שכל פעם, ברגע שאתה מבין שזה ממשק משתמש, ברגע שעברת מפרונטנד אחד לפרונטנד שני, אתה צריך להתאים את המוצר שלך. שעברנו מוויב למובייל, לא פשוט קביצ'וואצ'נו אתרים לתוך מסך קטן. מה שעשינו זה התאמנו את האתרים לממשק חדש. אותו דבר אתה צריך לעשות עם בוט. בעצם אתה צריך להסתכל על השירות שלך ולחשוב איך אני חושף אותו בצורה של שיחה, בצורה של שאני יכול לתקשר בצורה של טקסט או וויס.
אז אני חושב שבאמת שנגיע לחלק של איך בונים את הבוט בסלק בצורה פרקטית, אז אולי שווה להכניס את זה של איך חושבים עליו לפני שבונים אותו, כי הרמון אומרים ששלב התכנון לפעמים הרבה יותר חשוב מהשלב של התכנות עצמו, לפעמים זה ברמה של 80-20, יש כל מיני מספרים שאנשים אומרים, אבל בוא רגע, לפני שנגיע ללמה סלק ובוטים בסלק, בוא נפרוס רגע את עולם הבוטים, איזה פלטפורמות יש לי, אולי קצת הבדלים בין חכם לטיפש.
אוקיי, אולי אני אפתח רק כדי לעשות איזשהו סדר, ואמיר תמשיך משם. אז קודם כל הייתי רוצה לחלק את הבוטים אולי לשתי משפחות כלליות, יש את הבוטים הקוליים, תחת הבוטים הקוליים אתם מכירים את כל העולם של העוזרות אישיות, שהיום זה עולם שמאוד גדל ומתפוצץ, יש לנו שם את אמזון אלקסה ואת גוגל הום, עוד כל מיני דברים מגניבים כמו דופלקס, חפשו ביוטיוב אם לא יצא לכם לראות, של גוגל. זה תחום מאוד מעניין, אבל אנחנו לא כל כך נתעמק בו בפרק הזה ספציפית. ויש לנו את כל שאר הצ'טבוטים שמבוססים יותר על טקסט, ויש להם גם עוד כל מיני פיצ'רים של, אפשר להכניס כל מיני אלמנטים של UI כמו כפתורים ודברים כאלו. ואני אעבור לאיזו תשובה לשאלה השנייה אולי, של איפה בוטים חיים. אז אפשר להגדיר את זה גם בשלוש חלקים שונים. הראשון זה בוטים שחיים בצורה אינדיבידואלית, דרך SMS או באיזשהו דף ווב או באפליקציה, ועובדים מול איזשהו שירות שרת ווב כלשהו. יש לנו גם בוטים שעובדים דרך פלטפורמות צ'אט או אפליקציות צ'אט כלליות, כמו אפליקציות שמשמשים כל יום. פייסבוק מסנג'ר, סקייפ, טלגרם, אפילו וואטסאפ היום, זה משהו שנפתח.
כן, זה יותר קשה, אבל גם נפתח, מה שהבנתי.
נכון, כן, אז זה גם קיים, ואפשר לתקשר שם, רוב הבוטים, אם אפשר ככה באופן גס להגיד, הם קצת יותר לתחום, לקונסיומר, לאנשים רגילים. והחלק השלישי זה בוטים של, אני קורא לזה למקומות עבודה, נשמע מאוד.
אוקיי.
כן?
רשמי.
אז, כן. אז יש לנו שם באמת את Slack, יש עוד כל מיני מתחרים כמו Microsoft Teams וSkype for Business, זה היה סוג של גלגול קודם, ועוד מתחרים אחרים מעניינים, ושם הבוטים הם קצת יותר מכוונים באמת לתהליך של עבודה, אם זה אם אתה מרקטר או מפתח או כל מיני כלים שיעזרו לך, או שיעשו את החיים שלך יותר טובים.
אני יכול לקחת את זה לתחום של החיים שלי האישיים.
כמובן, הכי טוב. אם יש לך גם סיפור רכילותי, זה הכי טוב.
אני לא יודע אם זה סיפור רכילותי. כשעבדתי בסלאק, הייתי מתעורר בבוקר, הילדים היו שואלים את אלכסה מה ללבוש היום ואיזה, מה מזג האוויר, ואז מבקשים ממנה להשמיע את המוזיקה שהם אוהבים,
והיא הייתה
מהירה אותנו בבוקר, וזה היה מאוד מאוד נחמד, ויש לנו בחלק מהחדרים גוגל הום, וחלק מהחדרים אלכסה.
הם מדברים ביניהם לפעמים, שאתם ישנים?
הם לפעמים מטריפים אחד את השני. ואז אתה מגיע לאוטו, ובעצם הגוגל מפס עושה לך, מדבר איתך, נכון? כבר היום זה מצב שאתה, השיחה שלנו עם תוכנה, זה משהו שחלק מכל החיים שלנו. ואז אתה נוסע לעבודה, ובדרך אתה מקבל notifications. הבוט של הבנק מודיע לך שעשית את התשלומים. ואתה מגיע למשרד, ופתאום אתה רוצה לחפש איזשהו לקוח. אז אתה נכנס לתוך סלאק, ואתה מתחיל לדבר עם הבוט של ה-CRM, עם הבוט של סיילספורס. ובעצם כל התקשורת שלך הופכת להיות מללכת וללמוד את התוכנה. תחשבו אם הייתי צריך לעשות את כל השירותים האלה שדיברתי, ללמוד את התוכנה ולהיכנס לווב, או שיהיה לי 15 אפים וכל מיני דברים כאלה, פתאום היום אני רק צריך לדבר, או רק צריך להקליד, וכבר יש לי את כל השירותים שאני צריך.
נכון, כלומר, אם אתה בעצם אומר שאם באתר עד עכשיו, יש לי אתר עם מלא כפתורים ומלא אפשרות, אני זה שצריך להבין מה צריך לעשות, וכמובן שמי שפיתח את האתר הוא אדם מושלם וגאון, כן. יודע בדיוק מה הוא עושה, אז בבוטים אני פשוט אומר לו מה אני צריך. נכון. אני לא צריך להתחיל לשבור את הראש. אני אומר לו, תקשיב, אני צריך ככה, יכול להיות קולי, יכול להיות טקסט, נכון. והוא מאפשר לי לפעמים גם אולי תשובות כאלה אמריקאיות גם לבחור ולא לרשום, אבל הוא מוביל אותי לתשובה.
נכון, קוראים לזה אינטנט. אתה בעצם אומר את האינטנט שלך, ומתוך האינטנט הזה אתה גוזר את הפעולה שצריך לעשות.
מעולה, והאם כל הבוטים האלה נגיד, שדיברת עליהם בכל התהליך, כולם צריכים להיות חכמים וצריך מאחורי הקלעים machine learning עכשיו כדי לבנות אותם?
לא. רוב הבוטים שאתם רואים היום, רוב הבוטים שאתם משתמשים בהם היום, לא משתמשים בבינה מלאכותית, לא משתמשים ב-AI. בסלאק אני הייתי אומר ש-75 צפונה מהאחוזים מהבוטים לא משתמשים ב-AI. אפילו הייתי אומר, מסתכן להגיד שאפילו 90% מהבוטים לא משתמשים ב-AI.
זה שערורייתי.
הם משתמשים בחלקים קטנים לפעמים, אבל הרוב הוא לא בינה מלאכותית. הרוב הוא קודות, הרוב הוא עץ החלטות שאתה בונה בתוך הקוד שלך, סדרה של if-else-ים או איזשהו מטריצה יותר מעניינת מזה, שבעצם מנתחת את מה האינפוטים שמגיעים מתוך המשתמש, ומחזירה תשובה שהיא הכי מתאימה.
אז אני עכשיו כאילו, וואלה, יש לי כל מיני רעיונות לבוטים שאני רוצה לבנות, או אולי זה מאזין או מאזינה שבעודם בחדר כושר או בריצה, או אחרי ארוחת שישי גמורים על הספה, וכל מה שהם יכולים לעשות זה להקשיב לפרק. הם רוצים לבנות בוט, עכשיו, איך אני מבדיל? לפעמים אני אומר, טוב, אני צריך לדעת machine learning, וזה ייקח לי זמן, ואז אני דוחה ודוחה את זה. איך אני מבין עכשיו, להבדיל אם אני צריך בוט חכם, או בוט טיפש? קצת, אולי תחדדו לי פה את ההבדלים.
אז אני חושב שמה שאפשר לעשות זה לחשוב, קודם כל צריך לחשוב מה צריך לעשות, מה הבוט שלך, מה השירות שלך צריך לעשות. ואת צריך לראות האם השירות, האם התקשורת צריכה להיות מסובכת או לא מסובכת. למשל, להשמיע מוזיקה זה פעולה פשוטה, נכון? אני צריך להגיד תשמיע לי סטינג, אני יודע לזהות שזה איזשהו קי, אני מחפש את השיר או רשימת שירים שמתאימה לקי הזה, ומחזיר אותו חזרה. זה לא צריך AI. דברים כמו למשל, תביא לי לקוח מתוך CRM, גם לא צריך AI. כי יש לך קי ואתה לוקח ושולף אותו. זאת אומרת, פעולות שהן קצרות וקונטקסואליות לתקשורת לא צריכות AI. איפה אתה צריך AI? אתה צריך AI במקומות שבהם אתה צריך לנתח משפטים מורכבים ולבנות שיחה כמו שאנחנו עושים עכשיו, שהיא שיחה עם שלבים מרובים. ואז אתה צריך גם להבין מה שהמשתמש מדבר, שזה NLU, וגם איזשהו decision tree של מה להחזיר למשתמש בצורה מורכבת.
זאת אומרת, אם אני נגיד רוצה שיר של סטינג, סבבה, אני אגיד לו תן לי שיר של סטינג, הוא ימצא פחות או יותר. אבל אם אני רוצה עכשיו להגיד לו, תקשיב, בא לי שיר מגניב לשישי בצהריים.
נכון.
זה כבר קצת יותר מורכב?
נכון, כי אתה צריך לגזור, מה שאתה צריך לעשות זה לגזור מהמשפט שהמשתמש אומר, לגזור את האינטנט. אם הגזירה הזאת היא פשוטה, אז אתה לא צריך AI. אתה אומר, אני רוצה לקוח IBM. זהו, נכון? זה לא צריך להיות משהו שהוא מורכב.
מעניין.
אני אוסיף גם שבעצם Slack וגם פלטפורמות אחרות נותנות לכם עוד הרבה פיצ'רים של UI שיכולים לעזור לכם לתפעל את האינפוט של היוזר. כלומר, לפעמים לתת להם איזושהי כמה כפתורים שהם יכולים לבחור ביניהם, משהו כזה שמזכיר קצת IVR כזה של סאונד, כלומר, מערכת כזאת שאתם, יש לכם כמה אופציות ואתם בוחרים ביניהם, אבל כל הדברים האלו ביחד, הרבה פעמים אפשר ליצור איתם בוט מאוד נחמד, ואני אפילו אזכיר שבגוסטר, בימים הראשונים בסטארט-אפ שלי, שגוסטר זה שירות של צ'טבוטים לבתי מלון.
עם לוגו מאוד חמוד של ברווזון.
נכון. הבוט בהתחלה לא היה חכם, הוא בעצם, אנשים היו מגיעים לבית מלון, הוא היה מציג את כל השירותים, היית באיזה קרוסלה יפה כזאת עם תמונות, היית בוחר את מה שהיית רוצה, ולאט לאט רק הוספנו את ה-AI, כי באמת ראינו שאנשים מגיעים ושואלים שאלות יותר עמוקות, ומנסים לקבל תשובה ככה על המקום.
מה השאלה הכי נפוצה, עמוקה, שאנשים שאלו, אם אתה זוכר?
עמוקה, אני יכול להגיד שהיו שאלות מפחידות, שידענו שאנחנו לא נעלה עליהם גם עוד כמה שנים
מה
קדימה.
מה למשל? נשמע מסקרן.
כן, אנשים שאמרו, אני מגיע לתל אביב עם ארבעה ילדים, ואחת לא אוהבת קטשופ, ואני מחפש מסעדה שככה וככה, והיא צריכה להיות עם שתי כוכבי משלן. אז ראינו שאלות כאלו, אבל זה באמת בבוטים אנחנו עוד לא שם, כמה שנפתח, זה מאוד מאוד מורכב להגיע לסנריו מאוד ספציפיים, וגם כל הבקן צריך לתמוך בזה, שזה יכולות שלא תמיד קיימות, אבל גם היו שאלות סטנדרטיות, מישהו באמת שרוצה איזה מסעדה לידו, מסעדה תאילנדית, משהו כזה, ראינו הרבה דברים כאלו.
כן, זה נכון, יש הרבה מאוד garbage בשיחה הזאת, חלק מהאינפוטים, שיש לך רק כפתורים, אז אתה יכול או ללחוץ על הכפתור הזה, או ללחוץ על הכפתור הזה.
בדיוק.
אבל שיש לך שיחה, אז מאוד מצחיק, כי האינפוטים שתקבל הם לא סבירים לפעמים. למשל, עבדנו עם איזשהו בוט, שכל פעם שהוא היה שואל שאלה מורכבת, התשובה הכי פופולרית הייתה, רגע, אני בודק. במקום לתת את התשובה, היוזר היה אומר רק שנייה או משהו כזה.
וואי, זה עם כלל אתמול שאני התעסקתי עכשיו בפנסיה עצמאים, כל הדברים שחובה להתעסק, ואני מדבר, אני רושם לה את כל הבקשה, עונים לי, שלום, אני תליה, אשמח לעזור לך. תליה, רגע, רשמתי לך מה אני רוצה.
אז זהו,
תרשמי לי מה, תעזרי לי.
אז הרעיון הוא שאתה צריך להבין מה הפידבקים שהיוזרים נותנים. אני מאוד אוהב את הנקודה שלך, שאתה יכול לתת בעצם ממשק ויזואלי בתוך הצ'אט, שעוזר ליוזר לבחור את הדבר הנכון. אם יש לך שאלה של כן או לא, או דברים כאלה, אתה יכול לתת פשוט שני כפתורים, ולתת ליוזר את היכולת להפוך את השיחה להרבה יותר מהירה ופשוטה.
כן, כלומר, לא צריך תמיד לעשות הכל חכם. לפעמים יש דברים שבאמת אתה יודע, כמי שמבין את העולם הזה, שכן ולא מספיק, שאפשרויות כאלה לבחור בין שלושה מסעדות או סוגים או צבעים, זה מספיק.
נכון.
מגניב. אז בעצם, קודם אמרת פה על ה-NLU, intent ו-NLU, שבעצם, intent זה בעצם הכוונה. אז נשמע שבאמת ההבדל הראשון בין הבוט הטיפש לחכם זה כמה מורכב להבין את הכוונה של מי שדיבר איתי כרגע.
נכון.
נכון? אז מה זה, תנו לי ככה בכמה משפטים, מה זה NLU?
NLU זה, אם מסתכלים על AI, AI זה מנעד של שירותים שמפתחים יכולים להשתמש בהם, שביחד קוראים לזה בינה מלאכותית. זה לא שירות אחד. יש image recognition, ויש sentiment analysis, ויש natural language understanding, ויש המון המון שירותים שאתה יכול, ו-pattern recognition. אז NLU זה אחד מהשירותים שנמצאים בתוך AI. מה NLU עושה? הוא לוקח את המשפט של המשתמש, והוא מנתח אותו לשני פרמטרים. Intent ו-entities. ה-intent הוא מה היוזר רוצה לעשות. למשל, אני רוצה ללכת לראות, שאני אומר, אני רוצה לראות Batman ביום שישי. אוקיי? אז ה-intent הוא see a movie. אף על פי שלא אמרתי שאני רוצה לראות סרט. אני אומר, אני רוצה לראות בטמן ביום שישי, אבל אתה צריך לגזור את זה שאני רוצה לראות סרט. שזה לא טריוויאלי.
בוא טיפש, היה שולח לי תמונה של איש הטלף.
בדיוק. מה שולח לי, בדיוק. זה בדיוק מה שהבוטה.
משהו כזה. כך איש הטלף.
או אומר, I do not understand. במקרה...
כן, או שלום שמי תליה, אשמח לעזור לך.
בדיוק.
גם...
אז ה-intent to see a movie, וה-entities... מה השם של המובי, Batman, ומתי הוא רוצה לראות את המובי הזה ביום שישי. אז בעצם הכלי הזה של ה-AI נותן לך יכולת לפרק את המשפט המורכב לרכיבים שאיתם אתה יכול עכשיו לעשות משהו בצורה לוגית מאוד בקלות. וזהו, זה מה ש-NLU נותן.
כן. מעולה. אני אוסיף פה שבאמת זה, בדרך כלל מתייחסים לזה כסוג של קופסה שחורה. אחד הדברים שאני אוהב בעולם של בוטים, שזה באמת דרך להתחיל לשחק עם כל מיני דברים שקשורים לדיפ לרנינג או לרנינג באופן כללי, שדרך אגב, אם הקשבתם או לא לפרק שלנו על דיפ לרנינג, אז בטח יש לכם...
פרק 9 לדעתי, אם אני זוכר בעל פה, אני לא בטוח.
אז באמת זה סוג של קופסה שחורה שאפשר קצת להתנסות בתהליך של אימון, אבל באמת כנראה שנדבר על זה אולי באחד הפרקים הבאים, על קצת יותר לעומק איך עושים את זה.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
שוב הפקקים. די, נמאס לי. נהג. היי, איתן. הנה איתן ינובסקי. הוא CTO בחברת אופטיבס, שמייעלת את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם, כדי להפוך אותה גם לחכמה וגם לבחירה מספר אחת של אנשים. בימים אלו ממש מגייסת אופטיבס עובדים למגוון משרות. בדיוק הבן אדם לשאול אותו לגבי מצב התחבורה בארץ. אז תגיד, איתן, מה מצב התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם?
אז מצבה של התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם הוא לא רע ולא הכי טוב. משתפרים ומשתפרים כדי להיות שוק יותר תחרותי. אין מספיק תחבורה ציבורית בארץ, זה בטוח, וצריך להוסיף לזה תקציבים כדי שיהיה יותר תחבורה ציבורית. ערים בעולם מוציאות מאות מיליוני ועד מיליארדי דולרים על תחבורה ציבורית, שמהווה בעצם את כמעט הכלי היחידי שלהם להתמודד עם פקקים ובעיות של זיהום אוויר. למרות החשיבות הזאת, עדיין התחבורה מתוכננת באמצעים מאוד מיושנים, להרבה מקומות באופן ידני, ולרוב עם טכנולוגיות משנות ה-80.
מהן הבעיות? מה הנושא המתמיד לא יודע?
אתגר בעצם של לתכנן איך להסיע את כל הכמות הזאת של אנשים בצורה שהיא מצד אחד עומדת בביקוש, בצורה שהיא נוחה יחסית לנושאים, ומצד שני אפקטיבית ויעילה כלכלית, תחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות וחוקים שרובם סביב הרמת השירות לנוסע.
אז איך בעצם אופטיבס נכנסת לתמונה?
אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית, אלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים על מנת לייצר תחבורה הרבה יותר יעילה לקהל הרחב. אנחנו בעצם עובדים היום עם חלק ממערכי התחבורה המורכבים בעולם, סינגפור, לוס אנג'לס, לס וגאס, לונדון וכמובן ישראל. והחזון שלנו הוא בעצם להניע את המעבר של העולם לתחבורה אפקטיבית, ירוקה ויעילה, ובעצם תשרת את כלל האוכלוסייה. היום אנחנו מגייסים עשרות אנשים, חופשים הרבה מאוד מהנדסים, גם בתחום של הפיתוח, אלגוריתמאים, בתחום של אופטימיזציה, בתחום של בינה מלאכותית, גם מפתחי פול סטאק, פרונט אנד ובק אנד. אז אם אתם רוצים באמת לפתור בעיה אמיתית שמפריעה לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו תצטרפו אלינו ותעזרו לנו באמת לשנות את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם.
חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר של אופטיבס, optibus.com, והשאירו קורות חיים. כך תעזרו להפוך את התחבורה הציבורית לחכמה יותר ו... סליחה רגע. הלו?
דניאל, זה רן. התקשרו מהמשטרה, גררו לך את הרכב מהיילון.
עוד איזשהו נדבך מעניין פה, ואני חושב שהוא הנדבך אולי הכי מאתגר היום, זה העניין של קונטקסט וניהול של הקונטקסט. אז אם יש לך את הקופסה השחורה הזאת שכל פעם אתה יכול להעביר לה משפט, והיא תגיד לך בגדול למה המשתמש מתכוון ותוציא לך כל מיני דברים מהמשפט, אתה צריך עדיין לתת תשובה מתאימה לקונטקסט של השיחה. כלומר, אם היה פה כמה שאלות הלוך חזור, למשל, הבן אדם שאל באיזה עיר, לא יודע, מרכז איסוף שלי נמצא, ואז הוא שואל אם יש לכם גם בתל אביב, אז צריך להבין שהוא מתכוון גם למרכז איסוף בתל אביב, ולתת לו את התשובה הנכונה, וזה דבר מאוד מאתגר. אז גם את זה כרגע נשים בצד, יש גישות מאוד מעניינות לאיך להתמודד עם זה.
כן, אנחנו נגיע לזה, אנחנו בכוונה מסקרנים אתכם ועושים לכם פוטיזינג,
שיהיה
משהו להמשך. אוקיי, מעניין.
הקוראים, השומעים, יכולים לקרוא ספר שכתבתי בנושא הזה עם אוריילי, על איך עושים בוטים. זה נקרא Designing Bots.
Designing Bots, אני כמעט, יש לי דז'ה וו, נראה לי באיזה פודקאסט שמעתי אותך מדבר על הספר הזה.
אני אוסיף במילה שאמיר אולי היה בעצם עד היום, הוא אחד, איך אפשר להגיד, אישיות מהמפורסמות ומהאנשים הכי הכי מעורבים בעולם הבוטים, מאוד השפיע, ואני חושב שיש לו תובנות מדהימות.
אוקיי, אז תראו, אני חושב שדיברנו באמת קצת על בוטים, מה זה לא בוטים, קצת בוט חכם וטיפש, ומי שמקשיב מבין קצת יותר, ועכשיו אולי הזמן להיכנס לבוטים בסלק. Okay. אבל לפני שישר נסביר איך עושים בסלק, בוא אולי באמת נשכנע קצת את האנשים, למה באמת כדאי להם ולמה זה נכון. אז מה שמעניין לשמוע, באמת למה דווקא סלק, קודם כל, מאיזה סיבות יש לי לבחור עכשיו בסלק, אם אני מתכנת או מתכנתת שמקשיבים לפרק הזה.
קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את סלאק ככלי לתקשר עם אנשים.
זה כי הם שילמו לך בעבר, לא?
גם כי הם שילמו לי, וגם היום אני משתמש בהם דרך אגב. ואני אוהב את זה בגלל שתי סיבות. אחת, כי זה עוזר לי לעבוד עם הצוות שלי. זה קל לתקשר, אפשר לחלק את השיחה לנושאים, או לעשות direct message. זה מאוד נוח וקל, במיוחד בצוותים שהם מבוזרים. זאת אומרת, צוותים שלא נמצאים, עובדים ביחד כל הזמן. עכשיו מעל זה יש שכבה של הסופטוור שמתחבר לזה, כל הטכנולוגיות שמתחברות לזה, ג'ירה, סאנה, טרלו, כל הכלים שאני משתמש בהם, החל מהדיפלוימנט וכלה במוניטורינג על הסרברים שלי, יכולים להתחבר. זאת אומרת, סלאק הופך להיות מקום שלא רק אני מדבר עם אנשים שאני אוהב לעבוד איתם, אלא גם התוכנות שאני אוהב לעבוד איתם. שזה בעצם עובר להיות מקום, זה הופך להיות הקומנד סנטר שלי לכל ההוויה. ברגע שהתוכנה שלי אני עושה את הדיפלוימנט דרך סלאק, ואחרי זה אני עושה את המוניטורינג דרך סלאק, ואחרי זה אני עושה את המטריקס, איך אני בודק את איך התוכנה שלי מתקשרת ואיך היא עובדת, הכל עובד דרך סלאק, סלאק הופך להיות כלי מאוד 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 שימושי. והוא קרוס פלטפורם, אז אני יכול להיות על מובייל, אני יכול להיות על הדסטופ שלי, אני יכול להיות בכל מקום שהוא, וזה מתקשר איתי.
עכשיו מתכנתים שרוצים לעבוד בסלק, האם זה משהו שיתאים רק למתכנתים, או אנשים אחרים בצוותים גם יוכלו לעבוד עם הבוטים? זה לא יהיה מורכב מדי?
כל אחד בצוות יכול לעבוד עם סלק, וכל אחד בצוות יכול לעבוד עם הבוטים. תן לך דוגמה הכי פשוטה. אתה לא צריך להיכנס לסיילספורס בסלק, בתוך סלק, כי אתה כבר יכול מתוך סלק לגשת לסיילספורס. יש לך בוט, ואתה מדבר איתו על הלקוח. זאת אומרת, אתה אומר, תביא לי את HP, לדוגמה, אני לא יודע אם הם לקוחות, אבל תביא לי את HP, מי ה-account manager שלהם, מי האיש הטכני שלהם, ובעצם הבוט עושה איתך שיחה, שהוא שואב את כל המידע הזה מתוך ה-Salesforce, מתוך ה-API של Salesforce, ומוציא לאיש המחירות את כל המידע שהוא צריך, ולא צריך להיכנס לממשק ה-Webby של Salesforce.
מגניב, יש לך למשל דוגמה לך אמיר או לך עמית, של... נגיד נקרא לזה יום בחייו של מתכנת, שעכשיו מקשיב לפרק, ואיך הוא עכשיו עובד עם בוטים בסלק, וזה כאילו עוטף לו את הכל?
אני יכול להגיד לך איך אנחנו עבדנו בתוך סלק. אז קודם כל עבדנו עם ג'ירה. אז כל המשימות שלנו הוכנסו דרך סלק. זאת אומרת, אתה נכנס ואתה מכניס את המשימות לתוך ג'ירה, ואז אתה שולף את המשימות שלך להיום דרך בוט של
ג'ירה. אני פשוט כותב בסלק, אני אומר, תוסיף משימה ל...
כן, בדיוק.
בקלוג.
בדיוק. יש לנו סלאש קומנד, יש מושג שנקרא סלאש קומנד, שזה כמו קומנד ליין. בעצם אתה הופך את סלק למין קומנד ליין כזה לתוך ג'ירה. אתה עושה סלאש ג'ירה, ניו טאסק, ואתה נותן את הפרטים ולוחץ סאבמיט, ואז הוא יכול להיות שהוא יעשה פולו-אפ עם כל מיני שאלות, אבל בסופו של דבר יש לך את הדבר הזה. ואז כמפתח אתה שולף את זה מג'ירה, או מטרלו, או מכל אחד מהכלים שאתה רוצה, ואז אתה מתחיל לעבוד ולעשות לתכנת. עכשיו, זה קורה ב-IDE, זה בדרך כלל לא מתחבר. אלא אם כן יש לך שאלה של Stack Overflow, ואז אתה יכול ללכת, היה לנו ממש חיבור ל-Stack Overflow, והיית שואל את השאלה בתוך סלאק, וסטאק אוברפלו היה עונה לך, הבוט של סטאק אוברפלו.
מעניין.
ואז אתה מגיע למצב שאתה צריך לעשות דיפלוימנט, ואז את הדיפלוימנט אתה שוב פעם יכול לעשות מתוך סלאק. אתה הולך לתוך, זה נקרא צ'אט אופס. זה משהו, זה מושג שגיט-האב המציאו, ומה שהוא עושה זה הוא נותן לך לנהל את הדב-אופס שלך דרך ממשק הצ'אט. לעשות דיפלוימנט, לעשות סקיילינג, כל הדברים האלה מתוך הבוט. ובסופו של דבר אתה מקבל את הריפורטינג. סלאק היא חברה מאוד מאוד קיצונית בתחום השקיפות שלה, ואת כל הדיווחים העסקיים וכל הדיווחים על הבאגים קורים גם כן דרך סלאק.
מגניב, האמת שעלה לי זה משהו באמצע שדיברת, בקטע של האם אני יכול עכשיו לעשות קוד ריוויו דרך סלאק, ואולי לתקן דברים דרך סלאק, כלומר מישהו אומר לי, תקשיב, בקלאס הזה או בפונקציה הזאת היא, תתקן ככה וככה, ובמקום להיכנס לסביבה שלי אולי לתקן בסלק, אני לא יודע אפילו אם זה הגיוני לעשות, אבל האם זה אפשרי?
אז אני חושב שאת הקוד עצמו לא הייתי עושה בסלק.
כן, זה מוגזם.
זה נשמע לי use case קצת קיצוני היום, אבל מה שכן, הקוד ריוויו עצמו, הקומנטים, מאוד מאוד שווה להכניס אותם בסלק. למה? כי יש לך שקיפות, אתה לא חייב לעשות את זה, שאני שולח, בדרך כלל שעושים קוד ריוויו, עושים את זה באימייל, ודברים כאלה, ואז אין את השקיפות לכל הצוות. כאן אתה יכול לעשות את כל הקוד ריוויו בתוך צ'אנל שנקרא קוד ריוויוז, ואז שמישהו חדש מגיע, הוא יכול להבין למה החליטו לעשות את הקוד הזה ולא את הקוד הזה, כי בעצם הוא קורא את ההיסטוריה של הקוד ריוויוז. אז זה נותן עוד לייר שהצוות מאוד מאוד נהנה ממנו, שזה להדריך אנשים חדשים שנכנסים לצוות.
מין דרך גם לנהל את הידע ולא לפספס דברים.
כן, מדהים. כן. החלק של דרך הצ'אט-אופס לדעתי זה חלק מדהים. תחשבו על זה שאתם יושבים עכשיו בארוחת ערב, תמיד זה קורה עם המשפחה, ומישהו מציק לכם ואומר משהו, יש לי בעיות עם השרתי, משהו כזה. עכשיו, אתם מכירים את זה שאתם נכנסים דרך המובייל, אולי דרך הבראוזר, עד שזה עולה וזה מבקש את הסיסמה וכו וכו וכו, זה די מורכב, ובמקום זה אפשר לשאול אותו מה ה-CPU בשרת X, באותו הרגע לקבל את התשובה ולראות אם אתה צריך רגע לפרוש מהארוחה ולעשות את זה משהו, או שאולי זה ריסטארט או משהו קטן כזה יעזור.
דוגמה מצוינת.
והכל כאילו בתוך הממשק הזה שכאילו הוא מאוד ריכוזי ומאוד נוח, ואתה לא צריך באמת כל שנייה להגיע למקום אחר ולטפל בכל הדברים.
אני רק רוצה להוסיף משהו קטן, כי לפעמים אנשים אומרים זה מגניב, אבל זה לא בטוח. אם אני יכול לעשות את זה, אז כל אחד יכול להיכנס.
שיש לו את היוזר שלך בסלאק, ישתלט לך על כל הריפוזיטוריז והרס לך את החברה.
אז עבדנו עם גיטהאב ובעצם הכנסנו 2F8. זאת אומרת, אם אתה שואל מה המצב ה-CPU, זה בסדר, זה לא פעולה מסוכנת. אבל לעשות ריסטארט זה פעולה מסוכנת. אז כשאתה אומר לבוט, תעשה ריסטארט, הוא שולח לך 2-Factor Authentication. הוא שולח לך איזשהו 2-Factor, מזהה שזה באמת אתה, ואז ממשיך את הפעילות.
הוא אומר לך, אני שלחתי לך SMS, תזין את הקוד, ואז נמשיך.
בדיוק.
נראה לי שאתה אולי שובב, ואתה מנסה ככה להתחזות למישהו אחר.
בדיוק.
מעולה, אז נראה לי הבנו קצת, לפני שככה ניתן כמה דוגמאות לבוטים די מגניבים, כולל ספוילר, בוט שמספר למי שעובד ברוטשילד איזה מסעדות טנביס חדשות נפתחו, וואו. אז נספר רגע איך לבנות הבוט הזה.
כן, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, אנחנו מדברים פה עם מפתחים, והם רוצים את התכלס.
בדיוק, אהבתי, כן, נכון, בדיוק.
קצת אפקטים קוליים.
בוא נדבר רגע, אני עכשיו עובד באיזה חברה, יכול להיות שגם בא לי לבנות מוצר פרטי למשפחה, שעוזר לי עכשיו בארוחות שישי, נקרא לזה Friday Meals Bot, שפותר לך תקלות טכניות, אבל נגיד אני עובד גם בחברה, ואני רוצה עכשיו לבנות בוט בסלק. לא משנה כרגע אם אולי טיפש או חכם. איך אני מתחיל? איזה כלים אני צריך לדעת? איזה שפות אני צריך לדעת?
אז קודם כל צריך להבין שבוט הוא לא משהו שאני מתקין על הצ'אט. זה לא כמו אפליקציית אנדרואיד או iOS, שאני בעצם מתקין את ה-native code על הפלטפורמה. מה שאתה עושה זה יותר מחבר. בעצם אתה מחבר את הצ'אט לסרבר שלך. יש API'ים, למשל בסלק יש סט של API's, שנקראים Webhooks וסט של API שנקראים Event System, ובעצם אתה אומר, יש לי את השרת שלי, הוא יושב בבאקאנד, עכשיו לא אכפת לך איך הוא בנוי, הוא יכול להיות בנוד, הוא יכול להיות בג'אווה, הוא יכול להיות בכל מה, אפילו...
כל עוד יודע להחזיר תשובה, לעשות פעולה, ואפשר לדבר איתו.
שרת HTTP הכי פשוט שיש, ומה שקורה זה שאתה, ברגע שאתה חיברת את התקנת בעיקרון, חיברת את הבוט שלך לתוך סלאק, כל מה שהוא עושה, זה הוא שולח לך איבנטים לתוך השרת שלך, ומתוך השרת שלך אתה יכול לשלוח איבנטים חזרה לשרתים של סלאק. זאת אומרת, זה לגמרי API דו-כיווני. זאת אומרת, אתה יכול להגדיר, אני מגדיר את הבוט שלי, ואני אומר, הבוט שלי מקשיב למה שאנשים אומרים בצ'אנל. ולזה שהם עושים, שמים אימוג'יז. אני רוצה לשמוע גם, לקבל איבנט כל פעם שמישהו שם אימוג'י על איזשהו משפט. ואני רוצה לדעת שאנשים עוזבים את הצ'אט, או שנכנסים לצ'אט, כדי אני רוצה, למשל, למישהו נכנס לצ'אט, אני רוצה להגיד לו, שלום, ברוך הבא. אז זה כל מיני איבנטים שהשרת של סלאק שולח למפתח.
איך אתה מגדיר את האיבנטים? יש כזה UI או שאתה כותב כן, אותם?
כן.
איך זה עובד?
אתה מגדיר בתוך הקונסול של סלאק, אתה מגדיר את האיבנטים, ואתה מגדיר את הפרמישנס בתוך ה-OAuth שלך. בעצם אתה מבקש, אתה אומר שמישהו מתקין את סלאק, שמישהו מתקין את הבוט שלי, הוא צריך לאשר שאני אוכל לענות לתשובות, ושאני אוכל להוריד יוזרים, ושאני אוכל להיכנס לצ'אטים, ואני יכול לעשות המון דברים, או הרבה או פחות, בתוך הצ'אט. וברגע שזה מותקן, אז השרתים של סלאק מתחילים לשלוח לך את האיבנטים, ואתה יכול לשלוח חזרה איבנטים לתוך זה, למשל להגיד, עכשיו תשלח מסאג', עכשיו תעשה מנשן, עכשיו תעזוב צ'אנל, עכשיו תייצר צ'אנל חדש ותזמין אנשים. תחשוב למשל אם אנחנו עושים תהליך של אישור עובדים, אני רוצה לגייס מישהו, אז זה מתחיל ברעיונות ואני שם פידבק, הבוט יכול לייצר צ'אנל של פידבק, להוסיף את כל האנשים שראיינו את המרואיין ולתת את הפידבק, ואז יש צ'אנל אחר לנושא של הצעת עבודה, ואת צריך להביא את אנשי הכספים לתוך הצ'אנל. זאת אומרת, בעצם הבוט יכול לייצר המון המון דברים ובעצם להתנהג כמו עוד יוזר בתוך סלאק.
מעולה, אז בעצם השלב הראשון כדי ליצור נגיד בוט כזה, אני בא, אני נכנס לסלאק, אומר create new bot, משהו בסגנון הזה.
create an app, זה נקרא app.
create app, אני יוצר עכשיו app, הוא אומר לי, אוקיי, בוא תגיד לי איזה איבנטים אתה מעוניין שאני אדווח לך, הוא נותן לך כל מיני רשימות, יכול להיות סאב קטגוריות, אתה מגדיר את ההרשאות שצריך, אתה מגדיר עכשיו את השרת שהוא ידבר איתו, את הוויבהוק עכשיו, כל הסיפור הזה.
הדבר הכי פשוט, אפשר להגיד, הצורה הכי פשוטה, זה להגיד, אני רוצה רק לעשות פוסט לתוך סלאק. זה הבוט הכי פשוט. זה בוט שאומר, ברגע שיש לי אצלי איבנט, אני שולח הודעה בתוך סלאק. זה למשל, אני עושה שרת שלי נפל, אני רוצה לשלוח הודעה לתוך סלאק. זה רק אתה אומר, תביא לי URL בתוך סלאק, שאני יכול להקות בו מבחוץ מהשרת שלי, עם פרמטרים, וזה יוצר מסאג' בתוך סלאק.
זה התחילת שיחה עם סלאק.
בדיוק.
כן, אני אוסיף גם שיש פה עוד עומק שמשהו יכול מאוד לעזור, וזה פרימוורקים. בעצם ברגע שאתם מרימים רק שרת HTTP פשוט, אתם תקבלו אירועים כאלו ותצטרכו להגיב אליהם בצורה חכמה. הרבה פעמים יש פה עניין של סיקוונס, אתם מקבלים את האירועים האלו, אם הוא לחץ על הכפתור הזה, אז אתה צריך להציג משהו אחר. נכון? יש פה הרבה מורכבות באיך לבנות את זה, ואני לא כל כך ממליץ לבנות את זה from scratch, כי יש כל מיני פרימוורקים, אופן סורס נהדרים, שיכולים לעזור לכם לנהל את השיחה הזאת.
תן איזה דוגמה או שתיים.
אז אני אזרוק כמה ככה באופן כללי, ואולי באמת שנעשה פרק ככה רציני, אז גם ניכנס לזה לעומק, אבל יש את הבוט פריימוורק למשל של מייקרוסופט, שיודע לתת לכם באמת שפה אחידה לאיך לנהל את כל האירועים האלו. זה בעצם, אם תסתכלו מאחורה, איזשהו אוסף חכם של מידלוורים, ומה שעוזר לך לנהל את הסטייט, של הבוט, וככה הרבה יותר קל לנהל את כל הדברים, ולדעת מה לשלוח, מתי, איך, ובאיזושהי שפה נוחה. יש גם עוד סטאק של רזה, רזה זה גם איזושהי פלטפורמה של אופן סורס, פריימוורק מאוד מאוד חכם, מאוד מוצלח, והם עשו שם דברים מאוד מעניינים שיוצאים כל הזמן, ויש גם כאלו פשוטים יותר, אז באמת חפשו פשוט בשפה שאתם כותבים בה, אם זה ג'אווה, ג'אווה סקריפט, whatever, ואיזשהו פריימוורק, ותבחרו את מה שנראה לכם מתאים, וזה תמיד עניין של קומפלקסיטי, נכון. ככל שתבחרו פריימוורק שיודע לעשות יותר, גם ייקח לכם קצת זמן ללמוד, כמו שבפרונטנד אתם צריכים ללמוד ריאקט, זה לוקח קצת זמן, אבל זה נותן לכם יכולות גם כאן בבוטים, וזה מתחבר למה שאמיר אמר בהתחלה, תבינו רגע מה אתם רוצים לעשות, ולפי זה תבחרו איזה פריימוורק וכמה קומפלקס אתם צריכים אותו.
נכון, אחד מהדברים הכי פשוטים שאפשר להתחיל איתו זה slash commands, זאת אומרת הראשון הכי קל זה notification, תביא לי URL, אני מכה ב-URL הזה, מופיע message בתוך Slack. אחרי זה מגיע slash commands, slash command אומר אני רוצה להגדיר איזשהו command line בתוך, בתוך Slack, כמו למשל תביא לי, תפתח באג, או איזה כמה שרתים יש לנו. אז אני יכול לעשות slash command של how many servers do we have, ברגע שאתה לוחץ על זה, זה נותן לי חזרה את התשובה. ואז כל מה שאתה מגדיר זה, תלך ל-URL הזה אצלי, לשרת שלי, ומה שאני מחזיר לך בתשובה, תראה חזרה ל-user. זאת אומרת, זה ממש כמו web page. אז ברגע שה-user לוחץ על slash command הזה, השרתים של Slack הולכים לשרת שלך, נותנים לך את כל הפרמטרים, ומה שאתה מחזיר להם זה מה שהם מציגים חזרה ליוזר.
מעולה, ואז כאילו במקום שמישהו בא בבוקר, ובמקרה הטוב אולי הוא יסתכל על אתר שמראה הכל, שזה רוב פעמים לא קורה, אז במקום עכשיו להיכנס לזה, ולראות את ה-CPU של השרת, ולהתחבר, ולא יודע מה, הוא כותב מה שבא לו.
סלאש ריפורט?
כן, אפילו סלאש ריפורט, או סלאש סוגי ריפורט, זאת אומרת ריפורט, ויש לך אפשרות נכון לעשות לו ממש פרמטר, איזה ריפורט אתה רוצה. ואז גם אפשר דברים שנגיד הפרודקט עכשיו מציק לך אולי, או המעצבים, או לא יודע מי רוצה, מנהל רוצה לך דברים, אתה יכול לא בקטע מתחכם כי שלא יפטרו אותך, אבל ליצור בוט שיחסוך את העבודה הזאת, הוא שואל אותך דברים, תגיד איך מתקדם את המשימה הזאת, תגיד לו תקשיב יש איזה בוט שיצרתי, שאתה נותן לו כל מיני פקודות, והוא ממש אומר לך איפה אני נמצא במשימות, במקום שראש צוות עכשיו ייכנס נגיד לג'ירה ויראה כמה time spent מישהו, ואיזה משימות עברו לי in progress, ואיך ה... התקדמות, הוא יכול לשאול עכשיו אולי בסלק, במקום להיכנס לג'ירה ולהבין בעצמו בראש, לשאול את זה, והנה חסכנו גם תקשורת עם המתכנת, שכולנו פה יודעים שהוצאת מתכנת מקונטקסט, זה לחזור לזה אחר כך זה בלגן.
נכון. אז זה מאוד חשוב, למשל אצלנו, אנשי ה-HR, אנשי ה-Human Resources שלנו, בנו בוט לכל השאלות שתמיד שואלים אותם. איפה לוקחים, איפה האתר שלוקחים חופשות, או כמה ימי חופש יש לי.
אתה נכנס כי זה מה שמעניין.
בדיוק. ואז אנשים נכנסים לשם, והבוט עונה רק לשאלות שהוא יודע. זאת אומרת, אנשים כותבים את השאלות שלהם, ואם הבוט יודע לענות את התשובה, אז הוא כבר עונה במקום הבן אדם. ואז הוא חוסך המון, בעצם הבוט חוסך לבן אדם את כל הלכת ולברר ולעשות כל הדברים האלה.
אז בואו באמת נדבר על בוטים מגניבים שמכירים. בואו נתחיל, בואו נדבר על זה כמה. אתה בטוח מכיר כמישהו שחזק בסלק.
כן, אחד מהבוטים שאני מאוד אוהב נקרא דיסקו.
אוקיי.
שהוא נותן לך יכולת להגיד תודה למישהו אחר בצוות.
מה זה אומר?
זאת אומרת, זה מין כזה, זה נקרא קודוס. בעצם להגיד וואלה כבוד, הוא עזר לי או משהו כזה. וזה יוצר חוויה מאוד מאוד נחמדה בתוך הצוות. אתה עושה, אתה מדבר עם הדיסקו הזה, ואז הוא יוצר אירוע שבעצם אומר לכולם, היי, אמיר אמר ל... X שהוא ממש אחלה, ובעצם יוצר חוויה שהיא נורא מגניבה ועוזרת לבנות צוות. יש שם עוד דבר שהוא למשל, הוא בוחר שני אנשים מתוך הצוות, הוא אומר להם שניכם הולכים לאכול צהריים ביחד. שזה מגניב.
יש בוט מוכן לזה שכבר בדיוק. עובד, איך קוראים לו?
אני לא זוכר.
לנצ'בוט. ככה היו קוראים לו בטח עם זה.
בדיוק. מה שהוא עושה, הוא בוחר שני אנשים מתוך הצוות, ובעצם אומר להם, אתם לא, כנראה לא מכירים אחד השני, כי זה צוות, כאילו, חברה גדולה, בואו תצאו להכיר אחד השני.
זה נשמע מגניב. זה אפילו מחבר בין המתכנתים, או כולם שיושבים אוזניות כל היום. אז אוקיי, ואיזה בוט, נגיד, אני כמתכנת עכשיו, דברים שיכולים, שרוב המתכנתים שאולי אתה דיברת איתם או מדבר, לא מכירים ויכול לחסוך להם שעות בשבוע. עצם ההיכרות איתו.
אז אני מאוד, מאוד אוהב את הבוטים שמתחברים לטאסק מנג'מנט, לג'ירה ולאסנה ולטרלו. אני מאוד אהבתי להשתמש בחיבור עם טרלו, כי זה פשוט פתר לי את הבעיה שאני צריך להחזיק הרבה מאוד טאבים. אתה מבין, יש לי טאב של הדבר הזה ואת הטאב של המערכת הזאת. בעצם כל הדברים הייתי עושה בתוך סלאק. אז זה סלאק בוט שמאוד מאוד אהבתי. עוד סלאק בוט שאהבתי זה בעצם, במקום לקבל את הריפורטים שלי בתוך אימייל, הייתי מקבל אותם בתוך הצ'אט. ואז הייתי יודע שאני ביום שישי הולך, נכנס לצ'אנל הזה של כל הריפורטים ומסתכל על זה. אני אוהב מאוד את הלאנץ' טריין, שזה משהו בוט שאנחנו פיתחנו בתוך סלאק עצמה.
אוקיי.
שזה אומר, אני מפתח, אני עכשיו רוצה לצאת לצהריים, אבל אני לא רוצה לצאת לבד, זה מבאס. ואז אני אומר, חבר'ה, אני יוצא עוד 5 דקות, מי שמצטרף לטריין, ואז זה מוציא הודעה בתוך הצ'אנל, ואנשים יכולים להצטרף לטריין. ואז ברגע שכולם מספיק אנשים, הוא אומר, אני רוצה 5 אנשים שיצטרפו עליי. ברגע שחמישה אנשים לחצו על הטריין, על הבוט שאומר, כן, אנחנו רוצים להצטרף, הבוט אומר, אוקיי, כל החבר'ה האלה, עכשיו להיפגש בלובי, יוצאים לארוחת צהריים.
זה חוסך לדעתי גם זמן, כי אני יכול להגיד שפעם עבדתי בחברה של גיימינג, אז בעצם מה שקרה שם זה שמישהו רוצה לאכול צהריים, אז הוא קודם כל קם, כי הוא כבר מת מרעב, הבטן שלו כבר הורגת אותו. הוא אומר, מי בא לאכול? יושבים כמה אנשים, אז אומרים, אני בא. אבל ההפרש בין אני בא לבין הוא באמת בא זה בלגן, ואז אותו בן אדם עומד כמו מפגר לפעמים 15 דקות, לפעמים יש את החבר'ה שמתייאשים ופשוט הולכים לבד ובוכים, ויש את האלה שכאילו מחכים קצת, אבל הם בזבזו זמן, ובוט כזה זה נורא
לגמרי,
חמוד.
לגמרי.
רק שיש אנשים, יוצאים.
בדיוק. אז בעצם לקחת את הבוטים, הבוטים לוקחים תהליכים שהם קצת כמו שאמרת, מוזרים או קשים או דברים כאלה, והופך אותו למאוד אוטומטיים. בוט אחרון שאני ממש ממש אוהב, זה בוט שעושה, של, זה נקרא Howdy. מה שהוא עושה, הוא הולך לכל אנשי הצוות ושואל אותם מה עשיתם היום, מה תעשו מחר ועל מה אתם תקועים. כמו שעושים סטנדאפ מיטינג.
ממש כמו סטנדאפ.
בדיוק. ומה שהוא עושה, זה נחמד, כי אתה עובד עם צוות שהוא נמצא בכל מיני מקומות, זה מאוד קשה לעשות סטנדאפ מיטינג. וכאן בעצם הבוט לא ישן אף פעם, הוא יכול לעשות לצוות שלך בטוקיו, הוא יכול לצאת לצוות שלך בארצות הברית, בשעה הנוחה להם. אז לקחת את זה ולדווח חזרה למנהל.
מצוין.
כן, אני אוסיף על עוד בוט מאוד נחמד, שבוט ישראלי בשם מיקן. מיקן זה בוט שעוזר בניהול של הסקדג'ו שלך, בלוח זמנים, הוא מתחבר לקלנדר שלך, הוא יודע לשבץ את הפגישות בהתאם, הוא יודע, כשאנשים מתקשרים איתו, לקבוע איתך פגישות, הוא עושה לך איזושהי אוטומציה, הוא מזכיר לך לפני פגישה, ואתה יכול כזה להגיד, יש לך עוד 15 דקות פגישה, אתה יכול להגיד, אני לא באזור, בוא נדחה ברבע שעה. זה מאוד נוח, מאוד נחמד, תנסו. מכאן בעצם, כמו
מכאן דאבל אי,
כן, כן.
ותמצאו אותו. לפני שככה אני אעבור לאיזו שאלה הבאה ונראה לי מעניינת, באמת נתקלתי גם, הסתכלתי קצת על בוטים וראיתי איזה בוט של, אני חושב, מנקי טסט בוט או משהו כזה, שאני חושב פופולרי, שפשוט אתם נותנים לו את האתר שלכם, אתם רואים בוטים לא מתחרים עם אתרים, עובדים יחד איתם, אתם נותנים את האתר שלכם והוא עושה לכם מנקי טסט מאוד פשוטים של הדבר הזה קיים, זה לא קיים, זה נופל, זה למעלה, וחוסך לכם את הבדיקות הראשונות, בדיקות השפיות של האתר.
זה אוטומט.
זה כבר לא בוט.
כן, זה אוטומט. זאת אומרת, אנשים באמת מבלבלים בנושא של בוטים שהם ממשק משתמש, למה שנקרא, כאילו, automated scripts. אז מה שאתה מדהר אותו, זה בוטים בתחום של האוטומציה. זאת אומרת, אתה יודע להריץ סקריפטים ולבדוק vulnerabilities. אחרי זה יכול לדווח לך את זה בצורה.
הבנתי, זה בוט שאתה נותן לו יותר פקודה, אבל הוא מחזיר לך אחר כך משהו, אבל הוא עושה מלא פעולות מורכבות אצלו.
כן.
שיכול להיות שזה באמת הדיבור עם מישהו שהקים סרבר כלשהו.
כן, זה אוטומט.
קוראים אלה דברים.
כן.
מעולה. אז השאלה הבאה, איך עושים כסף מבוטים? אני עכשיו עובד בחברה ובניתי כל מיני בוטים שמספרים על המסעדה או מחברים לג'ירה או לטרלו ועושים דברים מאוד שימושיים. מעולה, המשכורת שלי נשארת אותו דבר. בא לי עכשיו לעשות עוד טיפה כסף מהצד, ככה לפרנס את המשפחה, לקנות חלב, ארוחת שישי. איך אני עכשיו יוצר איזה בוט שיכול לעשות לי כסף בסלק, ואם בכלל זה אפשרי וכמה מהיר זה?
אני חושב שהתשובה לזה היא יחסית מאוד פשוטה. כמו כל שירות אחר, שאתה מציע, אתה יכול לעשות איזשהו מודל של פרימיום, או משהו בסגנון הזה, שאתה מציע את השירותים. למשל, אם זה משהו שקשור לדב-אופס, אז אתה יכול עד 10 בדיקות, נגיד חינם, ואז אם אתה רוצה מעבר לזה, אז אתה מגיע לאיזשהו דף תשלום ומשלם, שזה ברמה הכי פשוטה. ואפשר גם כל מודל אחר, בוט כולו יכול להיות בתשלום, ויכול להיות גם כל מיני מודלים כאלו או אחרים של אפיליאט, זה באמת עניין של ממשק. צריך להתאים את זה איכשהו לממשק.
יש לסלק אבל דרך לחבר את זה, נורא נוחה.
אז היום סלק לא עושים בילינג. אני מאוד מקווה שהם יעשו בילינג בקרוב, ויכול להיות שאת ממש תוכל לשלם על הבוט מתוך סלק, אבל אתה יכול בעצם להגיד שהבוט נותן שירות עד תחום מסוים. זאת אומרת, הוא אומר, אני אתן לך דוגמה, יש אחד מהבוטים שעשינו איתם עבודה, נקרא StatsBot. הוא מתחבר לגוגל אנליטיקס, למיקספאנל, לכל הכלי אנליטיקס, ובעצם אתה יכול לתשאל אותם מתוך Slack. עכשיו, אתה יכול לחבר עד שני כלים כאלה, לפני שאתה צריך לשלם. זאת אומרת, אם אתה צריך לחבר שלושה כלי אנליטיקס, או צריך לחבר את הדאטאבייס שלך לתוך הדבר הזה, אז הוא אומר, זה מצוין, זה תודה שאתה רוצה להשתמש ביותר, אבל זה דורש שאתה תכניס את המידע של הכרטיס אשראי שלך, וזה יעלה לך $10 לחודש. אז בעצם הבוט שולח לך לינק לעשות בחוץ, מחוץ לסלאק, את הבילינג שלך.
הבנתי, נגיד פקודות לשרת שעושות את השלום, זה...
נכון, בזה מחוץ לסלאק.
קצת יותר מורכב. מעניין.
ואז אתה יכול בעצם, ובגלל שאתה מקבל את היוזר בתוך סלאק, אתה יכול לחבר אותו עם היוזר אצלך במערכת, ולהגיד היוזר הזה שילם את הסכום הזה, ועכשיו אתה יכול לתת לו פרימיום סרוויס.
אוקיי, מעניין. אז בוא נחכה שהסלק יכניסו את זה.
אני מחכה לזה אולי. בציפייה.
אז אוקיי, אז אחרי שקצת באמת דיברנו על סלק, יש לך בטח הרבה מה להגיד בתחום של בוטים, יש לך הרצאות, אנטומיה של בוטים, ואמרת ספר והמון דברים, אז אני חושב שזו הזדמנות מעולה לשאול אותך רגע, לאן אתה חושב שזה הולך, כל התחום הזה? כי הרבה פעמים מדברים עליו, בדומה אני חושב, אני לא יודע אם זו השוואה נכונה, לתחום של ה-VR, שהרבה שנים דיברו, זה חם, זה חם, זה עכשיו קורה, זה עכשיו קורה, וזה לא מתפוצץ עדיין, זה כאילו אחלה, יש הרבה עבודות וחברות, אבל עדיין לא התפוצץ או קיים את ההבטחה.
נכון.
לאן הבוטים הולך היום?
אז אני חושב שהמפתח הוא שהקהילה הבינה שהבוט זה לא מה שחשוב, השירות זה מה שחשוב. תסתכל על, למשל על מובייל, על הטלפונים שלנו. יש מיליוני אפליקציות שהן לא נמצאות על הטלפון שלך, שהן לא שימושיות, והן נמצאות במרקט פלייס, ואף אחד לא משתמש בהן כלא שימושיות. אבל יש 100 או 150 אפליקציות שכולם משתמשים, שכולם אוהבים. הנטפליקס שלי, הספוטיפיי שלי, אני לא יכול לחיות בלי הדברים האלה. אני לא יכול להזמין מונית פה בלי איזשהו אפליקציה. אובר, ליפט, גט או דברים כאלה. אותו דבר מגיע בעולם הבוטים. זאת אומרת, היום אנשים עשו המון המון בוטים, רובם היו לא כל כך טובים ולא כל כך שימושיים. עכשיו, לאט לאט, אנשים מתחילים להבין מה הם ה-use cases שבאמת מועילים, ומה הם המקומות שבהם אתה יכול להביא ערך עם הבוט. והמודל יהיה אותו מודל. בסופו של דבר, יהיו 100-200 בוטים שכל אחד משתמש, הבוטים החזקים, ויהיה עוד 10,000 בוטים שהם חצי שימושיים, או שהם שימושיים רק לי. למשל בסלאק אתה יכול לבנות בוט שלא כולם ישתמשו, שרק המשרד שלי ישתמש, כי רק אני יש לי את הפרוסס הזה, רק אצלי צריך להודיע לפני שאני יוצא לחופשה, יומיים לפני זה להגיד, "היי, חבר'ה, אני יוצא לחופשה", והבוט עוזר לי לעשות את זה. אז אנחנו נראה בוטים שהם מאוד מאוד שימושיים, ואנחנו נראה בוטים שהם שימושיים ב-use cases מצומצמים, ואנחנו נראה הרבה מאוד בוטים שהם לא עוזרים לאף אחד.
אוקיי.
כן, אני מאוד מתחבר לזה, האמת שבמקרה כתבתי מאמר על זה, אז אני נוסיף לינק.
אקדמי?
לא אקדמי, ארטיקל כזה במדיום. אז אני אפרסם את הלינק אחר כך, ובעצם voice וגם בוטים זה לא מתאים לכל סיטואציה, כלומר זה ממשק שהוא מאוד מצומצם בויזואליות שלו, ולא לכל דבר זה מתאים, אבל זה כן מאוד מאוד יכול להתאים ויכול להיות מאוד כיף, כי זו תקשורת אמיתית, אישית, בעצם מאוד מזכירה את החיים היומיומיים שלנו, כמו שאנחנו מדברים עם חברים, או עם אנשים אחרים, לפעמים זה מאוד טבעי. אז צריך באמת לבדוק מתי הסיטואציות האלו מתאימות, ומתי זה נותן איזשהו אקסטרה, ולא, ולפעמים זה גם, יש לזה מינוס, זה מוריד קצת.
אתם חושבים שזה יחליף, הרבה מדברים, אני שומע, זה יחליף את כל האפליקציות, לא יהיה אפליקציות, החוויה תהפוך לבוטים, זה משפט מוגזם לדעתכם?
זה שאלה מצוינת. אני לא חושב שהמובייל החליף את הווב. נכון? אנחנו עדיין משתמשים בווב.
נכון, נכון.
אני חושב שזה יהיו use cases, יהיו ממשקים שבהם הבוט יהיה הרבה יותר טוב מממשקים אחרים, והוא יכול להיות שהוא יהרוג חלק מהאפליקציות. אבל אני לא חושב, זה תמיד, בניסיון שלי, זה תמיד הוסיף עוד יכולת להשתמש בתוכנה. למשל, אחד מהדברים שאני מאוד מתרגש בקשר להם, זה שהיצרניות רכב עכשיו רוצות להכניס בוטים לתוך חוויית הנהיגה. זאת אומרת, עכשיו אני כבר לא צריך להתחיל לתקתק בתוך הטלפון שלי כדי להגיע לשום מקום, אני פשוט יכול להגיד למכונית, היי, לשם אני רוצה להגיע, והיא כבר אינטגרציה בתוך גוגל מפס, תאסוף לי את כל המידע הזה.
כן, הרבה מעבר לטלפון שיש לך עכשיו ברכב של ווייז וכאלה, אלא ממש משפיע על האוטו.
משפיע על האוטו, ובעצם החוויה שאתה עם הידיים על ההגה, זה חוויה מצוינת לדבר, נכון? אתה לא רוצה לתקתק או דברים כאלה. אז אני אומר, לאט לאט החברות יתחילו להכניס יותר מקומות, יותר opportunities, שבהם אתה יכול לדבר עם תוכנה. וזה מקומות שבהם אני מאוד רואה פוטנציאל.
כן, פוטנציאל, וכמובן פוטנציאל גם למלא חברות סייבר, שיפטרו את זה שלא יפרצו את העניין.
לגמרי.
שלא יפסיק. מעניין, טוב, אז אני חושב שדיברנו פה על באמת די הרבה דברים, כי סינו, אני חושב מאוד יפה את עולם הבוטים, עם ככה use case של בניית בוט בסלק, ומלא דוגמאות. לפני שככה נסיים, יש לכם, לך אמיר, איזה משהו להוסיף, לך אמית?
האמת שאני הייתי רוצה לשאול את אמיר, בגלל שאני גיימר
מושבע,
כמו שאמרתי, כן. רציתי לשאול לגבי צ'אטבוטים קצת בטוויץ'. אני חושב שזה use case מאוד שונה, מאוד מעניין.
נכון.
ובכלל בלייב סטרים, בדרך כלל יש איזשהו חלון צ'אט ליד, שכולם מקשקשים שם, ויש איזשהו בוט שעושה אנאונסמט, מה קורה שם, על מה אתם עובדים,
כן, אז זו שאלה מצוינת. בעצם, למי שלא מכיר טוויץ', טוויץ' זה מקום שנותן לאנשים שהם גיימרים, לעשות סטרימינג של הגיים שלהם, ולדבר עם הקהילה בלייב. זה המפתח. המפתח שאתה יכול ממש לדבר עם הקהילה בזמן שאתה משחק. זו חוויה שהיא מאוד חיה ומגניבה. הצ'אט הוא היכולת שלך לעשות אינטראקטיביות עם הקהל שלך. ובעצם יש בצ'אט המון המון אנשים. בניגוד לצ'אט בסלאק, שיש לך מקסימום הצוות שלך מדבר שמה, לפעמים בסלאק, לפעמים בטוויץ' יש לך 300,000 איש שמדברים בצ'אט. אז זה נראה כמו, זה נראה כמו סטרים מאוד 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 גדול של אימוג'יז ואנשים שמביעים את דעתם בצורה זו או אחרת. הבוטים שם צריכים להיות בנויים בצורה מאוד מאוד של בקשה ותשובה. כי אתה לא יכול להיות שיחה. שיש 300 איש שמדברים, אתה לא יכול להיות שיחה ארוכה עם הרבה מאוד שלבים. אתה צריך לעשות משהו שהוא מאוד מאוד פשוט וקל, אבל מאוד שימושי. למשל, דברים שאנחנו רואים בבוטים שעוזרים, זה בוטים שעושים מודרציה. זאת אומרת, הם מסתכלים ומחפשים מילות מפתח שהן מילות לא טובות, ויודעים להעיף את היוזרים שמתנהגים לא יפה. או למשל, יוזרים, הם פותרים בעיות מאוד מאוד פשוטות לסטרימרים שלנו. למשל, הרבה מאוד מהסטרימרים שלנו שואלים אותם כל הזמן, מה זה המשחק הזה? איפה אני יכול להוריד אותו? נכון? אנשים מתעניינים, הם רואים את המשחק.
שאלות קלאסיות בעצם.
אז הבוט יודע לקחת את השאלות האלה ולענות. אתה יכול לעשות add stats או משהו כזה, וזה נותן לך את הסטטיסטיקות של המשחק, זה נותן לך את המשחק עצמו. זאת אומרת, היכולת שלך להפוך את החיים של הסטרימר והחוויה האינטראקטיבית למשהו הרבה יותר טוב על ידי הבוטים. אותו דבר, מבחינה טכנולוגית, זה אותו דבר. זה שוב פעם, זה ווב סרבר שאתה צריך להקים. ולדבר, אנחנו תומכים היום ב-IRC, בפרוטוקול של IRC, זאת אומרת, אתה מתחבר על ידי סוקט, ומקבל את כל המסג'ס, ויכול לשלוח מסג'ס.
ואתה רואה את התחום הזה הולך ומתפתח אולי לשיחות יותר פרסונליות, למשל, אתה יושב באיזשהו ערוץ של סטרימר, ואתה רוצה להתחיל באמת שיחה שהיא מרובת שלבים, או משהו כזה שהוא קצת יותר מתקדם, אתה רואה את זה הולך לשם?
שאלה מעניינת, אני עוד לא רואה את זה הולך לשם, מה שאני רואה זה, אני מסתכל על לחשוב, האם אני יכול לתת את הקומפוננטות העשירות, שאתה דיברת עליהן, בתוך הצ'אט שלנו. כי היום הצ'אט שלנו הוא טקסטואלי לחלוטין. אני מסתכל על, האם אנחנו יכולים לעשות מערכת שבהם, אתה יכול לשאול שאלה בתוך הצ'אט, ועם כפתורים, או עם סלקט בוקס, זה הכיוון שאנחנו יכולים לעשות.
כן, סקרים, דברים כאלו, מאוד מעניין.
אז באמת, תודה רבה. תודה רבה שהגעת, ככה הגעת הרי במיוחד מארצות הברית, רק להתראיין אצלנו.
נכון,
נכון. זה הדיבור. כן. טוב, אז הגענו פה לסיכום.
אז דיברנו על הבסיס של מה זה בוטים, איפה הם חיים, קצת ניסינו לעשות סדר בתחום הזה. דיברנו על ההקשר לסלק, מה זה סלק ואיזה בוטים טובים קיימים שם. קצת על ההבדלים בין בוטים טיפשים לחכמים, קצת ככה במילה נתנו טעימה של מה זה NLU, מה האתגרים.
כן, שאמרנו שבעצם בוט לא חייב, אתה לא חייב לדעת machine learning כדי לכתוב בוט. הסברנו שמתי שבוט הקושי הוא בלהבין את הכוונה של הבן אדם. ברגע שברור לך מה הכוונה, כמו לשמוע שיר או לאכול ספציפית המבורגר, לא חובה בוט חכם, כי זה הוא אומר לך מה הוא רוצה, אתה לא צריך לנתח את זה. ברגע שיש צורך בניתוח, כמו בא לי לראות סרט רומנטי. וואלה, מה הכוונה? צריך טיפה יותר להבין, כאן לפעמים נכנס יותר חוכמה.
נכון, כן. אז יש גם בוטים כאלו, ואנחנו אולי נרחיב על זה בפרק בהמשך.
לא אולי, בטוח.
בטוח. ודיברנו על use case מאוד מעניין, שזה כל מה שקשור לעולם שלנו כמפתחים. אז אחד זה החיבור למערכות כמו ג'ירה ומערכות שעוזרות לנו לנהל את הטאסקים שלנו, וגם לעשות סטנדאפ מיטינגס, הרבה דברים שקשורים ליומיום שלנו.
סטנדאפ מיטינג ללא עמידה.
כן, וגם מה שקשור לצ'אט אופס, כל מה שלנהל את הדב אופס שלך מהצ'אט, ופה אני אוסיף, הייתה שאלת מאזין, של מאזין שלנו אהוב אליה, ששואל אותנו הרבה פעמים שאלות, לגבי חיבור ספציפית של ג'נקינס לבוט, לסלק, ופה אני אתן מהצד שלי, שקודם כל יכול להיות שיש בוט כזה, אז שווה לחפש בחנות של סלק, וגם אם אין, אז אפשר לעשות איזושהי אינטגרציה כזאת בצורה אישית, ואני חושב שבכלל, אם אתם חיים שם בסלק, ויש לכם איזשהו תהליך אוטומטי שאתם רוצים שיקרה, איזשהו מידע שאתם רוצים שיקפוץ לכם, איזושהי התראה או משהו כזה, זה באמת כמו שאמרת פה קודם, זה לא כל כך מסובך, תלמדו טיפ-טיפה את ה-API, תרימו איזה סרוויס קטן, אפילו אפשר להרים את זה על סרבר, לא דיברנו כל כך על איפה אפשר להרים, איזשהו שירות פשוט, ותכתבו אותו ותיהנו מזה.
כן, כמו שצריך לדעת, זה טיפה API, פרונט-אנד, משין לרנינג, צ'אטבוטס, סתם דאטאבייסים, עניינים, מלא באזוורד כאלה, נכון? זה כל מה שצריך.
זה כל מה שצריך.
כן, look at you success.
כן.
כמו שאומרים. מגניב מאוד, תודה רבה על ההזנה. אם מישהו עכשיו בנה איזה בוט מגניב בסלק, או יש לו בחברה בוט מגניב שרוצה לספר עליו, או אחרי הפרק הוא בכלל ככה בנה משהו וכאילו וואו איזה כיף שהוא בנה בזכות הפרק, ספרו לנו על זה בקבוצה של עושים תוכנה קהילת מפתחים ומפתחות, ותספרו, אנחנו רוצים לשמוע ולא סתם, כי אחרים שיראו את זה אולי גם ישתמשו וזה יתרום להם, וזאת בעצם המטרה שלנו בקבוצה. ועכשיו לפינה של וויקס.
שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה של Wix Engineering, המנוע האנשים מאחורי Wix, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית. אם ניסיתם או תנסו בעתיד לבנות אתר בוויקס, אתם ודאי תראו שהפעולה הזו יחסית פשוטה והתוצאה היא מהממת, מה שבעצם מעיד על המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים, וזה בדיוק הנושא של הפינות שלנו. התובנות, הזוויות השונות מתוך עולם הפיתוח האינטנסיבי של וויקס, יחד עם אנשי הפיתוח של החברה. מדברים על קוד פתוח, על המוצרים השונים, על תרבות הפיתוח בחברה, ועל אתגרי הפיתוח. אז היום אני מארח כאן את רונן עמיאל, מפתח בצוות אינפרה. יופי של שם לצוות, צוות אינפרה נשמע כמו איזה, יש לכם משהו, ארגון סודי בתוך הזה. סיפרו עליך, אלשינו עליך חברים, שאתה גם סוג של go to guy לפתרון בעיות בארגון, זאת אומרת, אם מפתחים מתקשים בדברים מסוימים, אתה מחזיק סוג של ידע מאוד עמוק בדברים, שיפתור בעיות קשות. אז זה בדיוק אני חושב מה שאני רוצה להתמקד איתך בשיחה הקצרה שלנו היום. בתור בן אדם שעוזר להרבה מפתחים, מה סוג התובנות שאתה ככה צובר עם הזמן שיעזרו למפתח צעיר בראשית דרכו לפתור תקלות, לעשות דיבאגינג עמוק, לא, אתה יודע, זה שגיאה כי שכחתי נקודה פסיק בסוף, תקלות עמוקות.
אחד הדברים אני חושב שאני הכי יכול להציע לאנשים חדשים זה לא לפחד להתעמק בדברים, במיוחד אם זה להבין שלפעמים דברים לוקחים זמן וזה בסדר להתעמק בדברים, זה בסדר גם להיכנס לתוך הקוד של third party, זה לנסות להבין אותו גם, לנסות להבין אם יש שם אולי בעיה, ואולי גם לתת להם איזשהו pull request, אם זה משהו שיכול באמת לפתור אותו.
אז זו נקודה שאני חושב ששווה להתעכב עליה. כי מהניסיון שלי כמפתח, להתחיל לפתוח קוד של ספרייה, זה קצת, אתה יודע, איך אתה מתחיל, אין לך מושג איפה זה יסתיים, אנחנו נכנסים לקוד, יכול להיות שעכשיו מסתתר מודול ותת מודול ותת מודול, כשאתה עכשיו אומר לי, תיכנס, אני לא כל כך בטוח שאני עכשיו רוצה להשקיע שבוע מהחיים שלי בלצלול לתוך ספרייה, אם אני לא יודע איך אני אסיים אותה, שווה לי תמיד להיכנס לעומקה של ספרייה, או שיש מצבים שאתה אומר, אתה יודע מה, אולי לא כדאי.
אז גם שאלה טובה, אני חושב שזה אפילו מאוד חשוב להבין שאין תמיד בכלל, כאילו תמיד צריך להיות common sense, אני חושב שהרבה פעמים אתה יכול לא להיכנס בהכרח לעומק ולהחליף ספרייה בספרייה אחרת, לחפש אם יש איזשהו אישו שעם האירור הזה שמישהו כבר דיבר עליו, לנסות להבין את הבעיה בלי באמת להיכנס לעומק. אני חושב שזה לגמרי צריך להיות ה-last resort, אבל אני חושב שאם הגעת לבעיה שאתה באמת תקוע ואתה לא יכול להתקדם ואין לך ברירה, והשלב הבא הוא להרים ידיים, אני חושב שהייתי כן מקדיש את הזמן ומנסה להבין באמת את הבעיה.
וכשנכנסים לספרייה, אז חוץ מלפתור את הבעיה הספציפית שאנחנו עושים לפתור, יש עוד added benefit מהנבירה הזו בתוך ספריות third party?
אני חושב שכן, אני חושב שבמיוחד דברים שאתם עובדים איתם על בסיס יומיומי, כמו למשל כלים כמו Bubble, שזה Code Transpiler, Webpack למשל, React, אני חושב גם למשל Node, אני חושב שלהבין ככה, להבין בעצם איך הסביבה שאנחנו כותבים בקוד באמת עובדת, ומה באמת קורה שם, זה אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר בשביל להיות מסוגל גם לכתוב קוד בפלטפורמה הזאת שאתם עובדים איתה, להיות מסוגל לדבג את הקוד שלכם יותר טוב, אני חושב שזה יכולות מאוד חשובות. אני חושב גם בכלל שכשאנחנו מנסים לדבג איזשהו משהו חשוב, באמת גם לא סתם לצלול ולנסות לחפש מה יכול לגרום לזה, אלא להיות מאוד מוכוון. להוסיף קונסולוגים, לעבוד עם איזשהו דיבאגר אם צריך, אבל לנסות ליצור בעיה כמה, לפשט את הבעיה כמה שיותר, בשביל לנסות להבין מה באמת גורם לבעיה.
מה לגבי עזרה בפיתוח של ספרייה כקונטריביוטר ממש, אם זה ספריית קוד פתוח למשל, זה משהו שהוא עוד כלי עזר למפתח אם הוא רוצה לצלול לעומק?
אז אני חושב שזה נושא גדול ומדהים באופן כללי, אני חושב. אני חושב שלי יצא לקחת חלק בכמה פרויקטים אופן סורסים, ובאופן כללי בעבודה ביום יום, כל פעם שאני מגיע לאיזושהי בעיה שאני יכול לפתור כ-PR איזושהי ספרייה אחרת, אני מאוד אוהב לעשות את זה. יש גם דברים שנכנסתי איתם לעומק כי הם מעניינים אותי באופן אישי. למשל, יש עכשיו פלטפורמה טסטים חדשה יחסית של פייסבוק שנקראת ג'סט, שנכנסתי שם מאוד מאוד לעומק, נתתי גם תרמתי כמה PRים לשם, וזה היה מאוד כיף, זה לימד אותי הרבה דברים, אני מרגיש שאני יכול לכתוב טסטים הרבה יותר טוב כשאני מבין מה קורה שם עם ג'סט, וזה הייתה בכלל חוויה מאוד טובה, גם כל חוויית התרומה לשם. ברגע שפתחתי איזשהו אישו, אנשים מהמיינטיינרים של הספרייה ישר מאוד מהר הגיבו לי, יכלתי להתייעץ איתם, יכלתי להתייעץ איתם על ה-PR שאני הולך לשים את ה-PR, קיבלתי ריוויו, מורג'אג', אני חושב שזה משהו שכל מתכנת צריך לעשות, אני חושב שאני למדתי הרבה מאוד להתנהל נכון באופן סורס, מהאינטראקציות האלה עם ספריות אופן סורס, וההתעמקות הראשונה שלי בכלל אליהם הייתה בגלל שדברים לא עבדו כמו שציפיתי. ככה שאני חושב שזה, יש פה הרבה דבליו שאתה יכול לקבל, לא רק מלפתור את הבעיה הקונקרטית.
אוקיי, אז תודה רבה רונן, למדנו המון אני חושב, הרבה חומר למחשבה עבור מפתחים, אני אפגוש אותך לשיחה קצרה נוספת בפינה הבאה שלנו, הפעם נצלול יותר לעומק לעולם של מה שנקרא מודול בנדלרס וויפאק ודומיהם, שוב נצלול לעומק של סביבת פיתוח מסוימת, אז נאמר שאם מעניין גם אתכם לקחת חלק בקהילה של וויקס אנג'ינירינג, אתם מוזמנים למיטאפים, לאירועים שהחברה מקיימת, מוזמנים להצטרף לקבוצת המיטאפ של וויקס אנג'ינירינג, מוזמנים לבקר גם באתר wix.engineering, קבוצת המיטאפ מונה כבר למעלה מ-9,000 מפתחים, אז יש המון המון הזדמנויות לקשרים חברתיים וללמוד דברים מעניינים, ובנוסף יש את אירוע מפתחי הפרונט-אנד, YGLF, You Gotta Love Frontend, שחוזר לסיבוב נוסף בישראל כבר בשנה הקרובה. אם מעניין אתכם האירוע הזה, רוצים לדעת עוד ולהכיר אותו, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק, facebook.com/yglfil. תודה רבה לכם שהזנתם, להתראות.
טוב, אז הגענו פה לסוף הפרק, אז קודם כל תצטרפו לקבוצה שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות, אם אתם עדיין לא שם. תודה רבה לדני, המנכ״ל של הרשת, תודה רבה לרן לוי, העורך הראשי, ותודה רבה לעורכת והמפיקה המדהימה שלנו, דניאל זיסמן. אני הייתי חן פלדמן, ככה למי שעדיין לא מכיר, ותודה רבה. יום נהדר, לילה נהדר, צהריים נהדר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.